זה חלק מהלימוד אמונה והשגחת הבורא, יותר בכל דבר אחר, יותר בכל הספרים. הסיפורים הם יותר. ספרים אין להם וו, נכון? ספר אין לו וו, סיפור יש לו וו. הוו זה וו החיבור, זה מחבר את הקדוש ברוך הוא אלינו פה על המציאות. זה וו החיבור, זה יסוד לכל. אז סיפר לנו הרב אליהו אברג'ל, הרב של שכונת בקה, הרב בית דין בבאר שבע, שכשהוא היה ילד, נער, הם היו גרים באשקלון, בבא סאלי היה גר באשקלון, הוא היה אצלו, והם הזמין אותם הרבה פעמים לסעודת מלווה מלכה. הלכו אליו, מוצא שבת אחד, הגיע איזה יהודי, ורוצה להביא לבבא סאלי פירות, ירקות, מהמושב, הרבנית נכנסה שהוא הביא פירות, שהרב יברך אותו, אז הרב ככה ברך אותו, אבל אמר לו, תיקח את הירקות שלך. תיקח, כן. למה? יש לי פרדסים, יש לי, לא חסר לי. לא חסר לי. אז לא חסר לי, והוא מתעקש. בסוף בבא סאלי, הייתה לו ברירה, אמר לו, את המלפפונים שהבאת, כתפו בשבת. קח אותם. אז הוא ניסה להתחיל להסביר שבעצם גוי כתף את זה. מוסלמי כתף את זה. לא יהודי כתף את זה. כמובן זה שטח שלו. זה ירקות שלו. זה פירות שלו. אבל לא הוא כתף את זה. הבבא סאלי לא השתכנע. זה סיפור שסיפר הרב אליהו אברג'ל מדברים שהוא ראה אצל הבבא סאלי. אחד הסיפורים. מאות ואלפי סיפורים יש. וכולנו יודעים את העניין של ההשגחה הפרטית, שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים. אבל השאלה היא עכשיו, מבחינתנו, שאלה הלכתית. הסיפור הוא הסיפור. אנחנו יכולים לומר, צדיק מחמיר על עצמו. כי ידוע שהצדיקים הם מקפידים במצוות הרבה יותר מכל אחד אחר. זה חלק מהחסידות שלהם. אבל מה באמת ההלכה? וכאן בסעיפים האלה יש לנו חלק מהתשובות גם להלכה הזאת. והיא מתגלגל לנו בצמידות להילולה של הצדיק. גם לספר על מעשיו וגם לראות הלכה שקשורה לעניין, אז בעזרת השם שיזכנו השם, תמיד לראות את הטוב שיש בעולם. אומר השולחן ערוך, פת שאפה אינו יהודי לעצמו בשבת. יש אוסרים ויש מתירים. ובשעת הדחק, או לצורך מצווה כגון סעודת ברית מילה, או לצורך ברכת המוציא, יש לסמוך על המתירים. לשים לב לנקודה הזאת. קודם כל, יש לנו פה כולה אחת גדולה, כולה ענקית אחת, שבה אנחנו רואים שיש אפשרות לאכול פת נוכרי. ופת נוכרי היא זאת שאדם אוכל אותה. כשאנחנו בדרך כלל משתדלים להקפיד שלא לאכול פת נוכרי. כי אסור לנו לאכול פת נוכרי, ויש שמקלים. השולחן ערוך לקח את המקרה המקל, או את הדין המקל, שיש כאלה שהם לא מחמירים בפת פלטר. אומנם נכון, כתוב שגם מי שלא מחמיר, אומר השולחן ערוך שלא מחמיר בפת פלטר, פת של אופה, לא פת ביתית. פת של אופה במשך כל ימות השנה, בעשרת ימי תשובה שיקפיד, שיחמיר. ככה מביא השולחן ערוך. אבל כאן אנחנו מדברים על המקרה הזה שהוא באמת לא מקפיד על העניין. ובסופו של דבר הוא מתיר. אבל יש לנו פה נושא נוסף. וזה הנושא של שבת. הנושא הראשון של כשרות הפת זה נושא אחר. אחרי שנתנו את הדעה המקלה שיש מי שאומר שאפשר לאכול פת פלטר, לאחר מכן יש לנו עכשיו בעיה בשבת. מאפייה, נאמר את זה בצורה פשוטה, מאפייה של גויים. שעבדה בשבת ואפתה לחם. האם מותר לנו לבוא לקחת לחם משם? זו השאלה. אומר השולחן ערוך, יש אוסרים ויש מתירים, לא מדין הכשרות, אנחנו ברגע זה מתעלמים מדיני הכשרות. בהנחה שבדקו, שניפו את הקמח ואין תולעים, ואין שם שום דבר איסור, והשמן הוא שמן כשר, ולא שמן שומן מן החי כמו שיש, בהרבה מערי או ארצות אירופה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שמבחינת הקשרות הרגילה אין בעיה. כן, כן, אמרתי. בבית מחמירים יותר מאשר במאפייה. כי בבית יכולים להיות הרבה יותר איסורים ויש יותר קרבה. במאפייה, במאפייה הוא רק אופה שם.
אז יש כאלה שמתרים פת פלטר, ופה נכנס עוד משהו נוסף, עניין של שבת.
יפה מאוד. אנחנו עכשיו בדיני שבת. לא. לא. גם אם גוי עשה אצלי בבית פת כשהקמח שלו, הוא לא חייבים בחלה. אבל אם הקמח שלי חייבים בחלה. וזה אחד הדברים שתמיד אנחנו מדגישים אותם, אם כבר שאלת אני אומר, כי אני משתדל כל פעם לומר את הדבר הזה. הסימן הראשון בשולחן ערוך מביא הרמה שנוהגים ללוש לחמים כדי הפרשת חלה בערב שבת וכן המנהג ואין לשנות. אז אנחנו יודעים שזה קשה ויותר מפתה לקנות אנג'ל או ברמן או כל מיני מאפיות אחרות, אבל ככה מביא, ואם אנחנו יכולים אפילו לפתוח בעמוד השני. כן, בעמוד 4 כתוב, נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, והוא מקבוד שבת ויום טוב, ואין לשנות. כך כתב הרמה. אז להשתדל, להשתדל. להשתדל להפריש חלה, החלה זה הברכה של הבית.
בעצם מה השאלה בכלל עם הפת הזאת? הרי גוי מותר לו לעבוד בשבת, אז מה הבעיה?
מלאכת שבת.
בשבילו.
איסור,
יפה. אף אחד לא אמר לו לעשות את זה.
אז לכן השאלה היא כזאת. אם מישהו היה אומר לו לעשות, בבירור שהיה אסור. מדוע? כי אנחנו מתירים מלאכות מסוימות שגוי יעשה אותן בשבת. לא כל דבר מותר. אני אומר את הדברים, אמנם זה לא הסימן של מלאכת נוכרי, זה סימנים קודמים, אבל דבר אחד ברור. יש אנשים שחושבים שאם יש גוי בשטח, אין שבת. תעשה מה שאתה רוצה, ולא היא. זה לא נכון. אי אפשר להשתמש בגוי לכל דבר.
גם הדברים שמותר אסור להגיד תעשה,
גם ברמז לא הכל מותר.
גם ברמז לא הכל מותר.
וההפך אני אומר, אם אתם רוצים אני אומר יותר מזה. גוי, וזה שולחן ערוך, גוי שבא ורוצה להדליק לנו חשמל בשבת בלי שבכלל אנחנו מכירים אותו, והוא לא מכיר אותנו. סתם עבר, ראה יהודים יושבים בחושך. אמר מה, בני אדם, להדליק להם את האור. לא ביקשנו. אנחנו מכירים אותו, לא נתן לו תמורה. לא אמרנו לו, קח תמורה. והוא לא עושה את זה. סתם. הוא בא, הוא רוצה להיות טוב. אומר השולחן ערוך, צריך למחות בידו שלא ידליק. תאורה. הדלקת אור, אסורה בשבת. הנאה ישירה ממלאכת גוי. אפילו אם הוא עושה מעצמו, צריך למחות בידו. והדוגמאות הן קורות. בחורף זה קורה. זה עניין אחר. אם יהודי או גוי ידליק חשמל בשבת בחדר מדרגות, אני אסור לי ליהנות מההדלקה הזאת. אסור לי ליהנות מהמלאכה הזאת בשבת. בין אם זה גוי, בין אם זה יהודי. ולכן, אני אשתמש במדרגות באותה דרך שהשתמשתי כשלא היה חשמל. למשל, עלינו מבית הכנסת בליל שבת. מי שעולה כך, כן, אני לא... עלה מבית הכנסת בליל שבת עם 2 קילו עלונים. שאלה אם זה לא תרחה יתרה בשבת, לסחוב את העלונים מבית הכנסת הביתה. אני כבר לא מדבר על המוקצה שיש שם. כל מיני עסקים וכל מיני... שהשם ישמור ויציל. איזה דברים מכניסים לתוך העלונים, ואנשים עם צוח וחפציך ודבר דבר, הם מדברים הרבה דברים בעקבות העלונים האלה, ובאים לכאורה לתקן ונמצאו מקלקלים. עד הרי הייתי... לפעמים יש כל מיני, טוב, נושא אחר. בכל מקרה, עלינו עם מי שעלה עם החבילה הזאת של העלונים. בחושך, יש חושך במדרגות. והוא עולה מדרגה מדרגה, מחזיק במעקה. פתאום אחד השכנים, צדיק, אמר, מה המסכן הדתי הזה, עולה בחושך, מדרגה מדרגה, מתוך הבית הדליק את האור. או אפילו לא הדליק בשבילו, סתם, הוא בעצמו רוצה לרדת, רוצה לעלות, גוי, רוצה לעלות, רוצה לרדת, לא דווקא יהודי, מדליק את האור. מותר לי להוציא את העלונים מתחת בית השכי ולקרוא? אמרתי, אנחנו נעשה מה שעשינו עד עכשיו בחושך. זה שמישהו הדליק חשמל, הוא לא יגרש אותי מהחדר המדרגות שלי. זאת אומרת, אני יכול להמשיך ללכת באותה דרך, באותה צורה שהלכתי עד עכשיו. לא נהנה ממלכת שבת. אבל לעשות דברים שלא הייתי עושה, אסור. זאת אומרת, להוציא את העלונים לקרוא, בוודאי שלא. גם לא לספור אותם, גם לא להסתכל עליהם, על הצבע היפה שלהם. כי לא הייתי עושה את זה בחושך. כמו שהתחלתי, אני אמשיך. אתה לא יכול לומר, או אני לא יכול לומר, שבן אדם יעזוב את ביתו, את חדר המדרגות, בגלל שמישהו ידליק. כן, פשוט לא נהנה. אסור ליהנות ממלאכת שבת, כן, ולא משנה מי, אז לא מדליק. פה אנחנו מדברים על מאפייה, נחזור לנושא שלנו, מאפייה שאפו בשבת, גויים, כולם גויים, עיר של גויים, אין חשש שהם רוצים להספיק כדי לספק את התצרוכת שלהם לחנויות שיש שם יהודים במוצאי שבת. הם לא מספקים לקניונים שפתוחים במוצאי שבת. אין חשש. אם אין חשש כזה, והגוי עשה את זה בשביל גויים, לא בשביל היהודי, או עשה לעצמו, בשעת הדחק, יש שתי דעות, אחת תוסרת, אחת מתירה. בשעת הדחק, זאת אומרת, לצורך מצווה, ברכת ברית מילה, או אם אין לו שום המוציא באזור, הוא נתקע באיזה כפר בהודו. ואין לו שום המוציא לשבת, אומר השולחן ערוך, במקרה כזה יש לסמוך על המתירים. מוסיף הרמה ואומר, חשוב לדעת, אבל אסור ליתן לו מעות מערב שבת ושיתן לו הפת בשבת. דאז הדעת עד ישראל כאבית. זאת אומרת, אתה בא ואומר לו, שמע, אני יודע שיש לך הרבה לחם, קח כסף יום שישי, שבת תביא לי לחם. שבת תביא לי לחם, איזה לחם הוא יביא לו בשבת? מלפני יומיים? הוא הבין בדיוק, הוא רוצה לחם. הוא רוצה לחם שיהיה לו טרי. הוא מביא לו בשבת. בסדר, הוא אופה לעוד אנשים. אבל ברגע שהוא קיבל תשלום, זה אומר שהוא עבד, עשה מלאכה על דעת היהודי. הדעת די יהודי די ישראל כעבד. הוא עבד, עשה מלאכה על דעת היהודי.
יש חוק שהעושה
אם יש חוק שאוסר לעבוד בשבת, יש חוק שאוסר לעבוד בשבת, אז מה? אז לא עובדים בשבת? גם יהודים, אני לא מדבר על גויים. על גויים אתה מדבר, אני מדבר אפילו על יהודים. שיש חוק שאומר שאסור, ויש כאלה שהם מעבר לחוק. שהם פותחים בשבת. בסדר, דיברנו פה שיש כשרות. לא דיברנו, אמרנו כבר, סייגנו את כל ענייני הכשרות. כבר אמרנו שאנחנו משאירים אותם בצד. בלי להתחשב ברגע זה בענייני הכשרות. כי יש מה לדבר על זה, ויש את המקום להקל בעניין. אבל בענייני שבת, ברגע שהבעיה היא בעיה של שבת, יש מתירים ויש אוסרים, או יותר נכון, יש אוסרים ויש מתירים, ומנוהגים לסמוך על המתירים רק בשעת הדחק שאין בכלל המוציא, או כשזה סעודת מצווה מעבר לחובת הסעודה בשבת. כי חובת סעודה בשבת אתם רואים, אם אין לו המוציא בכלל. אבל לטובת ברית מילה, מותר גם לקחת בשבת מהפת הזאת. לשים לב להסתייגויות. לשים לב, וזה המרכז של הדברים שאני רוצה שנבין, שלא כל דבר אצל גוי זה מותר בשבת. לא כל מה שגוי עושה מותר. נראה פה את הסעיפים הבאים, כי ממש רואים את ה... פירוט של הדברים.
לא הבנתי, למה אם זה שהוא עשה את זה בשביל ישראל, אז למה יש כאלה שאוסרים בכלל?
מכיוון שאנחנו לא רוצים ליהנות ממלאכת שבת. אפילו של הגוי זה מותר, ואתה תראה את זה בוא תראה את זה במשנה ברורה, בסדר? תסתכל. תזיין, יש עשרים. תזיין. לא, 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 במשנה ברורה, בעמוד 314, עוד תזיין, למטה. בשורות הרחבות, 2, 4, 6, 8 מלמטה. אמרנו, יש עשרים ויש מטרים, יש עשרים. שמה הייתה בין השמשות קמח, או עיסה שאינו ראוי לכוס, והתקצה היא לבין השמשות. ואפילו אם נאמר שהיו הזכיתים שראוי לכוס, מכל מקום אין ראויים לאכול באותו עניין, שנעשו לבסוף לאחר שנעשה בו איסור הדאורייתא, שנעשה לחם. ואבל נולד, ויש עשרים מטעם אחר. שמה יאמר, וזה מה שאני רציתי לומר, שלא ינה, שמה יאמר, לאינו יהודי לבשל. ואף אגב, דאינו יהודי שידליק נר לעצמו לא גזרינן, במי דאכילה דלהוט ביותר גזרינן דפי. זה בדיוק מה שאני התחלתי לומר, משנה ברורה הביא טעם נוסף של דין נולד, ודין נולד אנחנו יודעים שלא מוסכם על כולם, יש בזה מחלוקת, אז אני מעדיף לקחת את הטעם השני של המשנה ברורה, שהוא נכון לכולם. אנחנו חוששים שכשנראה שזה טוב, שבת הבאה תארגן לי. הרי זה גוי. זה דרך אגב, אם היינו מתקדמים יותר בסעיפים, היינו רואים, לכן אפשר להקל, אם זה סייג, אם זה היה דאורייתא, ברור שאפשר היה להקל. את העניין הזה שגוי עושה מלאכה, גוי מביא לי משהו, אבל אני רק מקדים כיוון שאלה הם הסעיפים, כיוון ששאלת אז אני אומר את הדברים. גוי שעשה מלאכה ליהודי צריך לחכות במוצאי שבת בכדי שיעשו. זאת אומרת, אתה לא תשתמש במה שהוא הביא לך עכשיו מיד במוצאי שבת, אלא תחכה זמן סביר הגיוני שאפשר לעשות את המלאכה הזאת במוצאי שבת. ורק לאחר מכן תוכל להשתמש. מדוע? כדי שלא... לא תבוא שבת הבאה להגיד לו, זה נראה טוב, אולי תעשה את זה עוד פעם. אבל מצד שני, אם יהודי בשוגג עשה איזושהי מלאכה, שאסור להשתמש בה בשבת, מתי מותר להשתמש במוצאי שבת?
מיד.
למה מיד? אין חשש שאני אגיד ליהודי שבת הבא תחלל לי שבת. אני אגיד ליהודי לחלל שבת? גוי, זה גוי. הוא לא חייב. אז לכן גזרו. תחכה בכדי שיעשו. אנחנו עוד נראה שמביא הרמה פה. המשנה ברורה מביא. שבכדי שיעשו זה צריך להיות גם סבירות. למשל אתן דוגמה. יש דברים שלא עושים אותם בחושך. אני יודע מה, למשל, לקטוף מלפפונים. רק ביום, בבוקר, מוקדם בבוקר. האם גוי קטף מלפפונים שבת בבוקר? הביא לי אותם בשבת בצהריים. כמה זמן לוקח לקטוף קילו מלפפונים? ניסית פעם.
שתי דקות.
שתי דקות, מניסיון אתה אומר.
קילו
מלפפונים, שתי דקות. יפה מאוד. אז כמה זמן אני צריך לחכות עד שאני אוכל את המלפפונים האלה, אחרי צאת שבת? כמה זמן הנסיעה מהבית שלו אליי? פלוס שתי דקות. נכון? משך הנסיעה X פלוס שתי דקות. בואו, זה מה שצריך לחכות. אומר המשנה ברורה, לא. אף אחד לא כותף בלילה. אף אחד לא כותף בלילה. בכדי שיעשו, זה בזמן סביר, הגיוני, שאנשים כך עובדים. אם לא עובדים בלילה בשטח, חכה לבוקר, זמן הקטיף בבוקר פלוס משך הנסיעה. זה מסתבר. אנחנו נראה את זה, אבל הקדמנו את המאוחר. כן. אל תגיד שום עיר בארץ ישראל. כן, מה עוד צריך?
בשוק הסיטונאי, מוצא שבת, נכנסות מסעיות ומסעיות, גם שקטפו אותם יהודים, והשאלה אם זה מותר?
אסור. פשוט אסור. להגיד מה הייתה השאלה. טוען אלי, יש מקומות שמיד בצאת שבת פותחים את השערים והמסעיות כבר נכנסות עם הפירות. הדברים האלה הם יותר קשים ובעייתיים בקיץ. בקיץ עם פירות הקיץ. אף אפרסקים, נקטרינות, כל הפירות המשמשים, האלה שהם עדינים, וכתפו במשך היום, 8:30 רק יוצאת שבת, מתי יכתפו, מתי מסעיות נכנסות, מתי יוצאות, מתי יספקו לשוק, וכו' וכו'. דרך אגב, תשים לב, בירושלים, נגיד את הטוב, בירושלים ביום ראשון, כמעט כל השוק סגור. בבוקר בטוח. אחרי הצהריים, קצת פותחים כאלה שנשאר להם שאריות של יום שישי. רק ביום שני מביאים סחורה לשוק. ודאי.
אבל הגוי, אם הוא קטן בשבת,
בכדי שיעשו. בכדי שיעשו. עוד פעם, מה אמרנו בשם המשנה ברורה? כותבים בלילה?
לא.
יפה, הלילה לא נחשב. חכה למחרת בבוקר את הזמן של הקטיף והגעת המסעית ותשווק. זה משנה ברורה. להגיד שכולם סוברים כך, אני לא יכול להגיד, לכן יש הקלות נוספות. אבל מי ששואל אותנו, אתה רוצה להיות שקט? רוצה לא להיכנס לשאלות, מחלוקות וספקות, עליו שיש מי שמתיר. אז תקנה פירות רק ביום שני. וזה נוגע לעוד הרבה הרבה תחומים. זה לא רק התחום הזה, זה תחום ששאלת, אז אני עונה. זה נוגע לעוד הרבה תחומים. הנושא של עבודה בשבת. ופה אנחנו מדברים כשזה של גויים, ואם זה כשל יהודים, נכנסים פה עכשיו לבעיה. האם היהודי כתף בשביל מי? למי כתף היהודי את הפירות בשבת? למי? ליהודים. יפה. אם מישהו עשה מלאכה בשבת לטובת מישהו אחר, מותר לו? אסור לו עולמית. בעיה. קיצור, בואו נראה בפנים. הגיע הזמן. שנראה מה אומר השולחן ערוך, אחרי כל הקדמות שלנו. אומר השולחן ערוך בסעיף ה' אינו יהודי שצד דגים או לקט פירות לעצמו אסורים לישראל. ואפילו ספק אם לקטן או צדן היום אסורים בו ביום, אבל הערב מותרים מיד. אפילו אם ודאי לקטן וצדן היום. למה? מה הוא עשה? ליקט פירות או צד דגים?
בשבת.
למי הוא עשה את זה? לעצמו. כן. אומר, וב, אם ליקט וצד בשביל ישראל, או בשביל ישראל ואינו יהודי, גם וגם, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו.
אבל לא עושים בערב.
אומר המשנה ברורה סעיף קטן כפתית, אני חושב שזה פה. הנה. רק שנייה. רגע. רגע, רגע, רגע. רגע, רק שנייה. אני מנסה למצוא איפה כתב המשנה ברורה שצריך לחכות עד למחרת בבוקר. רק רגע.
בסעיף אחר.
כן, אני ראיתי את זה, אני... נכון, אמרתי. הנה, הנה, עוד שנייה. הנה, יש, מצאתי. הרמה, בסעיף ח'. בואו נראה סעיף ח'. דבר שאין בו חשש צידה, הוא מחובר, אלא שהוא בא מחוץ לתחום. אם הביאו אינו יהודי לעצמו, מותר אפילו בו ביום, ואם הביאו בשביל ישראל, מותר לטלטל אפילו מי שהוא בא בשבילו, אבל לאכול אסור בו ביום, למי שהוא בא בשבילו, ולערב, בכדי שיעשו, אומר הרמה, ויש אומרים שאין הלילה עולה מן החשבון, רק צריך להמתין ביום ראשון בכדי שיעשו. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן מם, ויש אומרים לפי שאין רגילות להביא בלילה ממקום רחוק. ואם כן, הקטי נהנה ישראל במה שהביאו ביום. ועל כן, צריך להמתין שיעור ההבאה למחר ביום. ודווקא בזה שהוא במקום רחוק, שהוא חוץ לתחום, סבירה לכן. משום שאין דרך להביאו בלילה משם. אבל אל, כשהיה בתוך התחום, אלא שלקטות, צדו בשבת, גם לדעה זו סגי להמתין בכדי שיעשו בלילה. כתב מגן אברהם, דיים של שלמה פסק, כסברה הראשונה להקל. וכן מסתבר, דיין להחמיר בזה. דעלה, יש אומרים השני, מתרים לגמרי. וכל שכן לצורך אורחים, שער דבר מצווה, בוודאי יש להקל. אבל אם היה בו גם איסור דאורייתא, שליקט ממחובר, חוץ לתחום, יש להחמיר. בכל מקום מדבר מצווה יש להקל בכל גרמי. אלא נקודה. זאת אומרת, אומר פה בעצם המשנה ברורה, שהדעה הזאת תהיה נכונה, אם עשו פה מלאכה דאורייתא. זאת אומרת, אם כתפו בשבת, והביאו חוץ לתחום, מחוץ לתחום, ואני מדבר פה על תחום שהוא דאורייתא, שזה לא 2,000 אמה, אלא י' ב' מיל, שזה 4 פרסאות, לא, 4 מיל, 3 פרסאות, 3 פרסאות, י' ב' מיל, אז אני אומר שזה איסור דאורייתא, התחום ודאי דאורייתא, כי יש דעות תחום דאורייתא, אז אני יכול לבוא ולומר שבוודאי יצטרך לחכות לבוקר.
אבל הקטיף עצמו דאורייתא, מה צריך עניין של תחום?
זה מה שאני אומר. כיוון שגם היה קטיף דאורייתא, והתחום, מחוץ לתחום, שניהם ביחד, כי העברה, טוב, נקדים את זה גם, אבל אנחנו קופצים, זה לא טוב. לא טוב שאנחנו קופצים. כיוון שתחום, זה מה שאני מנסה להסביר. צריך לקרוא לפי הסדר, זה טוב טוב. תחום זה לא נעשה איסור בגוף החפץ, בגוף הדבר. לא עשינו שום דבר בגוף הדבר, שאני אומר שהוא עצמו נאסר. כשאנחנו כתפנו, עשינו דבר בגוף הדבר, בגוף הפרי. ניתקנו אותו ממקומו, ניתקנו אותו מהעץ. לכן האיסור פה יותר חמור. לא, כי במקרה הראשון הוא אומר, יש לנו רק את הבעיה של תחום. רק בעיה של תחום זה יותר קל. בסעיף ח', עוד פעם, לכן אני אומר, בוא נעזוב את כל זה. בוא נעזוב את כל זה, כי אנחנו מתבלבלים. אני חשבתי שנקפוץ על עקרונות, נדבר בעקרונות ולא רק בסעיפים, אני רואה שזה מבלבל. נלך לפי הסעיפים, כמו ילדים טובים, כמו שרצה שולחן ערוך, כתבנו אותם ואז נסביר. בסדר? זהו. בלי סיבות ובלי טעמים. אחר כך נראה מה לפי הסדר. כי אני ניסיתי לארגן פה מערכת שלמה של סיבות וכתוצאה מכך מהם המקרים, ואני רואה שזה מבלבל. בסדר? טוב. אז נגיע לעניין שלנו. סעיף ה', אמרנו, אינו יהודי שצד דגים או לקט פירות לעצמו, אסורים לישראל. ואפילו ספק אם לקטן או צדן היום, אסורים בו ביום. אבל הערב מותרים מיד, אפילו אם ודאי לקטן וצדן היום. אבל אם הוא לקט וצד בשביל ישראל, או בשביל ישראל וגם בשביל אינו יהודי, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו. זאת אומרת, אם גוי עושה, למשל, כדי למכור בחנות, מי יבוא לקנות בחנות? מה אכפת לו? מי שיבוא, משלם, שיקח. כמה שיותר מהר יותר טוב. שהחנות תתרוקן. זה מטרה של סוחר. למכור כמה שיותר מהר. אז אסור בערב עד בכדי שיעשו. ספק אם לקטן בשביל ישראל, או שידוע שלקטן בשביל ישראל, ואין ידוע אם נלקטו היום אם לאו, זאת אומרת, הבעיה היא לא אם זה לטובת ישראל או לא, אלא הספק הוא אם הם נלקטו היום, אולי נלקטו ביום שישי לפני השקיעה. אסורים בו ביום ולערב בכדי שיעשו. כיוון שיש לי חשש שהם נלקטו בשבת, וברור לי שהם לטובת ישראל, או ספק שהם לטובת ישראל, אפילו שזה שני ספקות, כיוון שיש פה את האיסור של תורה, של לקיטה, של קטיף, לכן אנחנו אומרים שבערב יחכה בכדי שיעשו כמו כל מלאכה אחרת. ויש אומרים שלערב מותר מיד, וסתם ויש הלכה כסתם. לא.
למרות שקטיף
בכלל
בבוקר. איך?
לא, לא יודע. אני אומר, יכול להיות כן שהוא כתב ביום שישי אחרי הצהריים. ממש סמוך לשקיעה הוא כתב. חזר הביתה כבר היה חושך, הוא לא בא ליהודי, בא אליו למחרת בצהריים. אני לא יודע. אם ברור לי שהוא כתב ביום שישי, אין לי שאלה. אין לו בעיה להביא משהו כתב. אתה אומר לי, אם אין עירוב, אז נגיד שיש עירוב. אין שום שאלה. גם זה אין בעיה. אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים פה על ספק אם כתב ביום שישי, ספק כתב בשבת. אבל ספק אם הוא כתב לטובת היהודי, או ברור שהוא כתב לטובת היהודי, זה לא משנה. בכל מקרה, בכדי שיעשו. וכיוון שיש פה ספק אם כתב לטובת היהודי או לא, יש מי שאומר שלערב מותר מיד. ועוד פעם אני חוזר ואומר, מה הבעיה, מה הסיבה שבא לכן, שבעתיה אנחנו אומרים, חכו עד בכדי שיעשו, כדי שלא ייווצר מצב שיער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ראה שזה טוב, גוי יכול לעשות דברים בשבת, ומוצא שבת אנחנו יכולים להשתמש, יגיד לו ישר, תעשה. זה דבר שחשוב לדעת אותו. עכשיו נגיע לסעיף ח', דבר שאין בו חשש צידה ומחובר, אין פה בעיה של כתיף או של צידה, שזה מלאכות אסורות בשבת, דאורייתא, אלא שהובא מחוץ לתחום, אם הביאו האלו היהודי לעצמו, מותר אפילו בו ביום. מתאים גוי בא מתל אביב לירושלים. למה באת לירושלים? רציתי לעשות פיקניק בגן סקר. ואנחנו טיילנו בגן סקר, והוא אומר לך, בוא תתכבד בתאנים. תתכבד בטוטים. עכשיו יש טוטים, נכון? התחילו. בוא תתכבד בטוטים. מה, מאיפה זה? הוא אומר, זה מצוין. טעים מאוד. אנחנו אתמול כתפנו, היום בבוקר עם שחר יצאנו לא יודע מנצרת, מאיפה, לירושלים, כדי להיות בירושלים, וזה פריה. אלה הם התותים שכתפנו. טוב, הדבר היחיד שהוא עבר, מהו? חוץ לתחום. חוץ לתחום, הנה, הוא עשה את זה בשבילנו? לא, הוא בכלל לא ידע שאנחנו נעבור שם. עשה את זה לטובת עצמו. כיוון שברור לנו שאין פה איסור כתיף בשבת, אלא כתיף היה ביום שישי, אנחנו יכולים, אבל זה הובא מחוץ לתחום, אין בעיה. גוי יביא מחוץ לתחום. אומר השולחן ערוך, דבר שאין בו חשש צידה ומחובר, אלא שהובא מחוץ לתחום, אם מביאו אינו יהודי לעצמו, מותר אפילו בו ביום. ואם מביאו בשביל ישראל, מותר לטלטל אפילו מי שהובא בשבילו. זאת אומרת, לטלטל בא גוי לבקר אותנו בשבת. לא הזמנו אותו, לא דיברנו איתו, לא אמרנו לו לבוא אלינו. הוא הגיע, שבת, רוצה לבקר. מה הוא הביא איתו? סלסלת פירות מהמושב שלו, מהכפר. מה זה, מאיפה זה? זה אתמול המשפחה היו בבית, כתפו היום בבוקר עם שחר בנו אליכם. מותר לטלטל את זה? מותר לקחת מהיד שלו לשים על השולחן במטבח? הוא הכניס הביתה. מותר? או צריך להגיד לו, טוב, אתה רוצה להביא לנו, לך תשים את זה שם על השולחן. או שאפשר לקחת מהיד שלו. אומר השולחן ערוך, אפילו מי שהובא בשבילו מותר לטלטל. אבל לאכול אסור בו ביום, למי שהובא בשבילו. ולערב, בכדי שיעשו. למי? למי שהובא בשבילו. אבל אם הוא הביא הגוי בשביל עצמו, זה אותו מקרה של מקודם. שהגוי הביא לעצמו מותר לנו לאכול, אבל אם הגוי הביא בשבילנו, אסור לאכול, אבל מותר לטלטל. אין בעיה בטלטול. אצל גוי אין דבר כזה, דבר שהוקצה, בין השמשות הוקצה לכל היום. כי הוא לא בדיני שביטה, אם הוא לא בדיני שביטה, אין דיני מוקצה. זה מבחינת הגוי. מיגודית קצה לבין השמשות, קצה לכל יום. הדבר שהיה מוקצה לבין השמשות, מוקצה לכל היום. טוב. אומר הרמה, ויש אומרים שאין הלילה עולה מן החשבון, רק צריך להמתין ביום ראשון בכדי שיעשו, זה מה שראינו. ולאחרים מותר בו ביום. זה כמו שראינו לפני כן. שאם לא הביאו בשבילנו, אז מותר לנו לאכול. ויש אומרים שלמי שהובא בשבילו, מותר לערב מיד. וזה שמותר לישראל לטלטל, אפילו כשהביאו אינו יהודי לעצמו, דווקא בתוך ארבע אמות. אבל בתוך העיר, אם היא מוקפת חומה, והוא שתהיה מוקפת לדירה, דהיינו שישבה, ולבסוף מוקפה, וסתם העירות מוקפות לדירה, או סתם מבצרים, אינם מוקפים לדירה. כן? זאת אומרת, אפשר לטלטל בכל מקום שמותר לטלטל. זאת אומרת, אם זה בתוך הבית, בתוך הבית, אם יש עירוב, אז בתוך העירוב, כל מקום שמותר לנו לטלטל, מותר לטלטל את הפירות האלה. זה בעצם מה שהתכוון. אם הוא ספק, אם הוא בא מחוץ לתחום, סעיף ת' אסור, ודווקא בעינו יהודי, שאינו שרו עמו בעיר, אבל אינו יהודי השרו עמו בעיר, ופירות המצויים בעיר, אין לחוש מספק. כל מה שאמרנו, שהם הביאו בשביל ישראל, מחוץ לתחום שזה אסור, אמרנו שלטלטל מותר, אבל לאכול אסור, מתי זה? כשיש לנו ספק, אפילו אם יש ספק, כשהוא בא מחוץ לתחום. אבל אם הגוי הזה גר בעיר, והגוי הזה יש לו פירות בבית, והפירות מצויים, והוא הביא לנו פירות, אנחנו צריכים לחשוב שאולי הוא נסע לאיזה כפר, נסע לחברון, הביא משם פירות בשבילנו בשבת. איך השאלה? למה? הוא גר פה בעיר. למה תחשוב שהוא הלך לשבת להביא? לא סביר. ואפילו אם יש לעינו יהודי שני בתים, אחד מהם בתוך התחום, תולים להקל ומותר לאכול אפילו למי שהוא בא בשבילו. כשיש לנו ספק אם זה מחוץ לתחום או לא, אם הגוי נמצא פה, אם הוא גר בעיר, אני תולה שזה מהעיר. למה שיביא ממקום רחוק אם יש לו מקום קרוב? אף אחד לא תורח סתם. אז לא חוששים. סעיף יהוד, אינו יהודי שמילא מים לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבים, מותר לישראל לשקוט מהם בהמתו, והוא שאין אינו יהודי מכירו, דלק עליהמך השם הירבה בשבילו. ואם מילא לצורך בהמת ישראל אסור, בכל מיני תשמיש, אפילו ישראל אחר, ואם מילא מבור רשות היחיד לקרמלית, מותר לאחר שלא מילא בשבילו. למה? כי זה רק איסור דרבנן, ודרבנן אפשר להקל כשזה גוי. ויש מקלים ואומרים, שאף אם הובא דרך רשות הרבים לצורך ישראל, מותר לאדם לשתות מהם. הואיל ואפשר ללך שם לשתות. ויש מתירים אף לכתחילה, וכן נהגו יותר לומר אף לכתחילה לאינו יהודי, להביא שחר או שאר דברים דרך כרמלית או בלא עירוב. ואף על פי שיש להחמיר בדבר, מכל מקום אין למחות ביד המקלים לצורך שבת. ובשעת הדחק, דעה יש להקל באמירה לאינו יהודי, לצורך כמו שתבהר בסימן שין זין, וכל שכן בחיי גוונה. כאן מדבר המשנה הרמה, בעצם יש פה שתי דעות, האם אנחנו יכולים להקל במקומות מסוימים כשגוי מביא לנו באיסור דרבנן. למשל, העברה מרשות לרשות. אין עירוב בשטח, נקרא העירוב. אנחנו יודעים שאין עירוב, האם מותר לנו להגיד לגוי, תביא לנו מבית אחר לכאן אוכל, שחשבנו להביא אותו ביום שישי. זאת אומרת, חשבנו שבשבת אנחנו נביא, והיה עירוב, נקרא. או שאין עירוב במקום, ופתאום נזכרנו שצריכים להביא מאיזשהו מקום אחר אוכל. מותר או אסור? אומר הרמה, יש דעות שאומרות שאסור, וזו הדעה הראשונה. דעה השנייה אומרת שיש להקל, ואומר הרמה, ונוהגים להקל, אבל כדאי להקל רק במקום הצורך. צורך מצווה, צורך ברית מילה, צורך סעודת מצווה מיוחדת, כן, משהו שהוא נדרש, לא סטנדרט רגיל של שבת, אז יש מקום להקל כדי המקלה הזאת, כן.
זה יוצא מכאן, אם אני מבין נכון, שגם אם גויים יעבדו בחברת חשמל בשבת, זה לא יעזור, כי זה סורי דאורייתא.
אם גוי עובד בחברת חשמל, וזה כל ההיתר, אם זה יהיה מותר או אסור, זה יהיה אסור. אז מה הפתרון? אז תשים בדיוק. אנחנו מדברים, ועוד פעם, לא ניכנס לכל הנושא הזה עכשיו, של חברת חשמל, אבל חברת חשמל, גם ככה, עקרונית, אפשר שיעבדו. יש כל מיני. תרים, שיעבדו. רוצים להקפיד שלא יעבדו. טוב, בסדר. אני בעד גם. בסדר. שאלה אחת עקרונית, ועליה כתב הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, צריכים לשים לב אליה. האם יכול להיות שאנחנו נצליח לנהל מדינה בלי גויים? אומר הרב גורן, לא יכול להיות שיצטרכו לנהל מדינה רק על ידי גויים. וזה בסיס להרבה דברים אחרים גם. יש הרבה מקומות שאומרים, תביאו גויים. רגע, אתה במדינה שלך או בגלות? אם אתה במדינה שלך, אתה בעצם בא ואומר, אי אפשר לנהל את המדינה בלי גויים? בעיה. גם בעיה עקרונית, גם בעיה הלכתית. אז יש בזה דעות שונות. גם מי שיאמר שכדאי תמיד להביא גויים, אז צריכים לבדוק מתי כן ומתי לא. ובמקרה הזה של חברת חשמל, גם ככה אפשר להתיר כשעובדים יהודים. כי הם נכנסים לפעולה רק כשיש תקלה. אם אין תקלה, אין סיבה להיכנס לפעולה. כי המחשב מסדר את הכל. המכונות עובדות על פי תוכנה. כשיש בג, כשיש תקלה, כשיש איזשהו דבר בלתי סביר, הפסיק חשמל, אז באמת נכנסים לפעולה. והפעולה הזאת, מי אמר שהיא לא נדרשת? טוב, אבל זה תחום אחר. בכל מקרה, מה שאנחנו ראינו, איפה היינו? כן. שאדם, אפילו עירוב, כן? אם יש בעיה של עירוב, של טלטול, גם לומר לגוי. סעיף י' א', ליקט אינו יהודי הסבים לצורך בהמתו, אם אינו מכירו מאכיל אחריו ישראל, שעומד בפניה, בניין שלא תוכל לנטות את הדרך שם, דילו לעמידם עליהם, אסור, לחשין השם היטול בידו ויאכילנה, והם מוקצים. אבל אם מכירו, אסור. לכן בכל דבר, שיש לחשוש שם הרבה בשבילו. לשים לב לעיקרון הזה שחוזר כבר פעם שנייה, ונראה את זה עוד. אני חושש שגוי עושה איזושהי פעולה, הוא ידע שאני אשמח לקבל ממנו חלק, הוא ירבה בשבילי. הוא רוצה לקטוף חציר, הוא יודע שאני אענה בשביל הכבשים שלי גם, הוא כותב קצת יותר. אולי השכן היהודי שלי יבקש. אם יש חשש שהוא ירבה בשבילי, אסור להשתמש בכלל. אם אין חשש שהוא ירבה בשבילי, אני לא מכיר אותו. סתם, עברתי. אני, יצא לנו פעם, תקופה שהיו יושבים בקלקיליה, היה עוצר, והיינו צריכים לאכוף עוצר. ובא איזה, מישהו יוצא מהאוטו ונכנס הביתה, הכנס את האוטו חצי למחסה, אחד החיילים קופץ, עד שם, מה אתה עושה פה, תופס אותו, זה זקן. מה זה? אומר לו, שהוא הביא, אני אגיד את זה ככה, חשיש, טוב על עין זה. הבא, הוא רץ אליי, מפקד, תפסנו משהו רציני. מה מצאת? אומר לו, יש לו חשיש. טוב, צריכים לדעת ערבית, אתה יודע, נכון? חשיש זה עשב. תרגום מילה חשיבה. הוא בא וביקש, התחנה אמרת, שמה, אני הבאתי פה בבגז עשב בשביל העיזים, בשביל הכבשים. אז בשביל זה אני תרחם עליי. הוא שמע, חשיש, עלינו על משהו גדול. עכשיו, אם הוא מכיר אותו, אם זה אחד שלא מכיר ולא כלום, תביא את הכבשים שלך יאכלו. אם הוא מכיר אותו, אתה לא יכול לקחת. מדוע? אולי הוא היה צריך למלא חצי בגז. והוא ידע שלך יש גם כבשים, אולי השכן היהודי שלו יבקש, והוא הוסיף עוד כמה עשבים, לא צריך הרבה. מספיק שהוא הוסיף בשביל היהודי, אסור. שמה ירבה לו. ומזה נובעות הרבה הלכות. אם אני חושש שגוי יעשה משהו בשבילי, אסור להשתמש, לחלוטין. אבל בדבר דלק על ימיך, שמה ירבה בשבילו, כגון שהדליק נר לעצמו. הוא עשה כבש לרד בו. שבין ער אחד ובכבש אחד יספיק לכל, אפילו בקירו מותר. זאת אומרת, גוי ישב באיזה מקום, הדליק נר. מותר לי לבוא וליהנות מהנר הזה? להשתמש לאור הנר? כן. הגוי הדליק נר, אי אפשר להדליק בנר חצי נר, או שמדליקים נר או שלא מדליקים נר. אין פה עניין של תוספת. מותר לי אפילו אם יוקיר אותה לבוא ולשבת ליהנות. או אותו דבר, בנה כבש. יש איזה מקום, אני יודע, שבת בבוקר, גשם שוטף, נסחפו עצים, בוץ ולא יודע מה, בא גוי, בנה מהגדר עד ליציאה לכביש, מעל איזה מלא בוץ שהיה שם בגלל סחף, בנה כבש מעץ. מתי הוא עשה את זה? שבת בבוקר. מותר לי לצאת מהבית בכבש הזה? שכנים? כן, למה? הגוי למי עשה את הכבש? בשבילו, בשביל אשתו, בשביל הילדים שלו. הוא בשבילי הרבה משהו? לא. הוא שוקל יותר ממני. לא עשה איזה חזה בשביל. ברור. זאת אומרת, ברגע שאין שום חשש, או אין שום אפשרות שהוא ירבה בשבילי, אין בעיה. ברגע שיש חשש שהוא לא יעשה בשבילי גם, פה אנחנו בבעיה. אף על פי שאינו מכירו, אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה, אפילו אם אינו אומר כן, אם מעשה מוכיחים שלצורך ישראל עושה, כגון שדליק נר בבית שישראל בו, והלך לו, האינו יהודי, אסור. תשים לב לדבר. אם הגוי עושה דבר שהוא ברור שהוא בשביל ישראל, בין אם הוא אמר שהוא עושה את זה לטובת ישראל, בין אם הוא לא אמר, אלא הדברים מוכיחים שהוא עשה את זה לטובת ישראל, אסור להשתמש. מה הדוגמה שנותן השולחן ערוך, מה שדיברנו מקודם? גוי הדליק נר. איפה הדליק את הנר? בבית של היהודי. הדליק את הנר בבית של יהודי והלך. האם יהיה מותר לנו להשתמש בנר הזה? לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, לא יודעים. אסור. למה? כי הוא עשה את זה לטובת ישראל. אם לקטנו יהודי והכיל לבהמת ישראל, אין צריך למחות בידו, לפי שעה. אבל אם רגיל בכך, צריך למחות. אתם בכלל יש כל מיני אנשים שאוהבים לעזור לאחרים. הם רואים בחצר איזה כבש, כותפים קצת תולשים מסביב, נותנים לו לאכול בפה. כן, כמו כתוב בגן חיות שאסור להכיל את החיות, אבל מאכילים כל מיני. זאת אומרת, הוא בא והאכיל אותו. אז אם במקרה עבר גוי, ראה שיש פה איזה אבזים טובים, ראה שיש פה איזה כבשים, או ככה בדרך הזה, בא, נותן להם, כותף עשבים, נותן להם לאכול, אז צריכים חוט בידו. לא מכיר אותו, לא מכיר אותי, לא שום דבר. אבל רואים שכל שבת יש לו קביעות, הגוי הזה. הולך לטייל עם הילדים, טיול של שבת, תשש כוחו, ראשי תיבות תשש, טיול של שבת, והוא בא ומאכיל את הכבשים שלי. כל שבת הוא עובר, מאכיל את הכבשים שלי. אמרנו, סליחה, תאכיל את הכבשים שלך. פעם אחת בסדר, פעמיים, מספיק. למה? כי זה כבר נהפך לקביעות והנאה. אז זה משהו אחר. בהקראי אין בעיה. עשה אינו יהודי בשבת, טוב, זה כבר שיעשה. עשה אינו יהודי בשבת ארון או קבר לעצמו, מותר לישראל לקבר בו. ואם עשהו בשביל ישראל, לא יקבר בו עולמית. ודווקא שקבר בפרסיה, וארון הגבב שכל יודעים שנעשה לפלוני, אבל אם הוא בצינה, מותר לקבר בו לערב, וכדי שיעשו. ואפילו כשהוא בפרסיה, אינו אסור לאותו ישראל שנעשה בשבילו. אבל ישראל אחר מותר, והוא שימתין בכדי שיעשו. ופה יש בעיה נוספת, לגבי מה שאמרנו מקודם, מה זה בכדי שיעשו. כן? כיוון שאסור להשאיר קבר פתוח בלילה. אז זה כבר דין אחר. זאת אומרת, הקבורה צריכה להיות בלילה. אינו יהודי שהביא בשבת חלילין לספות בהם ישראל, לא לספות בהם, לא הוא ולא אחרים. עד שימתין. זה אומר רמה הכלי, כגון חלילים שקולם מעורר בכי. היו מנגנים בזה כדי לעורר בכי בלוויה. לא יספודו ולא אחרים, עד שימתין לערב כדי שיבואו במקום קרוב, ואם ידע בוודאי שמקום פלוני הביאם בשבת, ימתין לערב כדי שיבואו מאותו מקום. אם אני יודע שהוא הביא את זה ממקום רחוק, צריך לחכות כדי שיעשו במקום רחוק. ואם אני יודע שיש, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל במרחק של רבע שעה מפה יש אפשרות להביא חלילים, חכה רבע שעה. אבל אולי הביא את זה במקום רחוק, לא צריך לחשוש. כי יש גם קרוב. יכלנו לעשות. במילים אחרות, לא נהננו מזה שהגוי הביא אותם בשבת. גם אנחנו לבדנו יכלנו לעשות את הפעולה הזאת במוצאי שבת. זה היסוד לאיסור ההנאה של מלאכת גוי. מה נמילה כשהביאם דרך רשות הרבים, אבל אם לא הביאם אלא דרך קרמלית, כיוון שלא נעשו בהם איסור תורה, אין צריך להמתין כדי שיבואו אלא מותרים לערב מיד. ספק אם הובאו מחוץ לתחום או מתוך התחום, חוששים שם מחוץ לתחום עוברו, וגם פה אנחנו נאמר שצריך לחכות בכדי שיעשו אם נעשה לטובת הישראל. בכל מקרה מה שאני רוצה לסכם כך את הדברים. ברור לנו שאין שום פשיטות או שום פשטות להשתמש בגוי בשבת. לא כל דבר מותר אצל גוי. יש דברים שאפשר להשתמש על ידי גוי, וזה בתנאי שהכלל הראשון שלא עשה בשבילי, עשה לעצמו, ואם זה כמו פת שאמרנו שיש פה מלאכה ממש, אז צריך לחכות, צריכים דווקא אם זה לצורך מצווה, צורך גדול, סעודת ברית מילה, או אין לו בכלל לחם לשבת, אם זה דברים אחרים, מחכים במוצאי שבת, בכדי שיעשו. אם עשה לטובתי. אם עשה לעצמו סתם, אפשר מיד במוצאי שבת בדרך כלל, ודברים שלא נעשה איסור בגוף הדבר, כמו למשל, אם ברור לנו שכתפו ביום שישי, והביאו לנו מחוץ לתחום בשבת, שזה העברת תחום, אבל בגוף החפץ עצמו, בגוף הפרי עצמו, לא נעשה שום איסור, אם זה לא נעשה לטובתנו, אלא נעשה סתם למישהו, לעצמו, ובמקרה אנחנו עברנו ונותנים לנו, מותר גם בשבת לאכול. אבל לטלטל, גם אם הובאו לנו לטלטל מותר בשבת, לאכול אסור. מסקנה, השימוש בגוי הוא לא תמיד מותר, ולהימנע משימוש בגוי, ורק שיש צורך מיוחד, בדברים מסוימים אפשר להשתמש בגוי, ולכן כל מי שרוצה להתעסק עם גויים, אפילו שאנחנו לא מעדיפים לא להתעסק איתם, צריך לשאול בדיוק מה מותר ומה אסור. אי אפשר סתם להגיד מותר, תדליק לי אור וזה, זה דברים שהם בפירוש אסורים, ואסור להשתמש בשבת בדבר. כן.
טוב, מה עם המקרים השפיכים האלה שנופל הקופץ הפקק בשבת? או. יש שם שכן
פה צריכים לשים לב. פה צריך לשים לב. לגבי מה? אני אתן דוגמה, דוגמה אישית. דוגמה אישית. לפני שבועיים או שלושה שבועות, היה גשם שוטף בליל שבת. ברקים, רעמים בירושלים. הרבה זמן לא ראינו כזה. פלשים לתוך הבית. ממש ככה. פתאום קפץ הפחת זרם בבית. פחת זרם זה לא עומס בלבד, כי אם היה עומס היה גם הפקק הרגיל נופל, רק הפחת זרם נפל. טוב, התברר אחר כך, ופה זה מקום שאנשים צריכים לדעת את זה, ואולי למצוא איזשהו פתרון. יש היום למקררים ממוחשבים או למחשבים עצמם, מכשיר שמחברים לשקע, שהוא מגן מפני תנודות זרימת חשמל, כדי שלא יהיו תקלות, לא במחשב, ולא במקררים ממוחשבים ומכשירים עדינים, החברות דורשות לשים את המכשיר הזה שהוא מגן מפני נחשולי זרם וכו'. המכשיר הזה כתוב עליו, כתוב, שאם יש ברקים בצורה רצינית, הוא יכול, כדי להגן על המכשיר, לא רק להפסיק, כמו שהוא עושה הרבה פעמים את פעולת המכשיר לכמה דקות, אלא הוא יכול גם להפיל את הפחת זרם. וזה מה שקרה לנו בבית. הוא הפיל את הפחת זרם. ועכשיו השאלה היא, האם מותר לנו לקרוא לגוי כדי להעלות את הפחת זרם, או אסור? אז לשים לב, שבת קרה, והתאורה נפסקה. עכשיו, לנו אישית לא הייתה בעיה. זאת אומרת, לא יכלנו לקרוא לגוי. מדוע? כי יש עסקה מרכזית. עסקה מרכזית עובדת. חום היה, ברוך השם נרות בליל שבת יש, אין בעיה. אז אי אפשר לקרוא לגוי, אלא שבערך ברבע לתשע נכנס בחור, הרב נפל לנו החשמל, מה עושים? אמרת לו תסתכל מה עושים, יושבים ושרים שירי שבת. מה עושים? נפל החשמל, בליל שבת האוכל חם בטוח. ומה עושים? זהו זה, אמר לי, אז זה מה שאני צריך לעשות? הסתכלתי עליו, רגע. יש לך אתה תינוקות בבית, נכון? כן. איך פועל החימום שלך? הוא אומר לי, יש לי יונקרס. יונקרס זה המכשיר שמחמם רדיאטורים על גז. איך פועל היונקרס, הגז? על ידי זרם חשמלי שעושה הצתה. אמרתי לו, אין לך בכלל חימום בבית. אמר לי, כן. אמרתי לו, אם אין לך חימום, הכלל אומר, כולם חולים אצל צינה. ובפרט, וכבר היה מותר לקרוא לגוי, כי כולם חולים אצל צינה. ובפרט שיש לך ילדים קטנים, וכל צורך קטן, כחולה שאין בו סכנה. רד, אמרתי לו, בסביבה שהוא גר, איזה בתים יש, פיליפינים, אנשים קשישים, תקרא לאחד מהם שירים את החשמל. אין בעיה.
בלי רמז?
לא צריך. כי יש לו ילדים קטנים. זה סורי דה רבנן, מותר. אמירה לגוי בשבת, זה שבות, זה דה רבנן. האמירה. וזה מלאכות. וכולם חולים אצל צינה. אז כיוון שכולם חולים אצל צינה, אז מותר. אצל צינה, הכוונה היא אצל הקור. כן, אם הביטוי לא ברור, זה הביטוי בהלכה. כולם חולים אצל צינה. כשיש קור, כולם נחשבים חולים. צריך להיזהר. גם מבוגרים, גם צעירים וגם ילדים. כולם. לא משנה הקבוצות גיל. אבל אם יש תינוקות קטנים, בכלל אין שאלה.
אם אין גוי בסביבה
קרובה? תינוקות קטנטנים, ואין ממש שום אפשרות ושום דרך, אני הייתי אומר... שבשעת הדחק כזאת, שממש אין שום דרך ואין שום צורה, ולא הלכו, לא יודע כמה זמן כדי להביא, כי בינתיים הבית חם עדיין, כן, הרי הפסיק החשמל עכשיו, לא ברגע הבית מתקרב. יכול להיות, אני אומר שבשינוי אפשר יהיה להרים את הפחת זרם. לא, בשינוי. שניים ירימו במרפק, אבל כשאני מדבר על קור ושיש תינוקות קטנים, שפה יש באמת, דרך אגב, צריכים לדעת שתינוקות קטנים אין להם רעידה. קטנטנים, חודשים ראשונים. אין לו אמצעי הגנה, לכן לילדים קטנים אומרים להלביש שכבה יותר מאחרים. למה? כי הוא יכול לקבל מכת קור בלי לראות. הרעידה מה עושה? ממריצה את זרימת הדם. כשקר לנו אנחנו רועדים. למה רועדים? להמריץ את מחזור הדם כדי קופצים, רועדים. אבל תינוק שעכשיו נולד, אין אפשרות, זאת אומרת, אין לו אפשרות לראות, וכיוון שאין לו אפשרות לראות, אז אנחנו מותרים. שואלים אם מותר לחבות דוד בשבת על ידי גוי, משום סכנת נפשות. קודם כל איזה דוד. אם מדובר על דוד בוילר, לא צריך להיות סכנת נפשות, כי יש לו תרמוסטט. ואם אין תרמוסטט בדוד, אז גם באמצע השבוע אסור להפעיל אותו, כי היה פעם מקרה בירושלים שדוד בוילר התפוצץ והרים קומה שלמה. זה פשוט, זה פגז רציני בבית, אם התרמוסטט לא תקין. אז קודם כל, זה העניין. דבר נוסף, לגבי אם מדובר על דוד מים חמים, אז הזכרנו בשיעורים קודמים, שבסוף סימן שי"ח, אומר המשנה ברורה, סמובר, ואומר חימום מים, מחם מים, שיש חשש שהוא יתבקע אם ייגמרו המים, אסור להוציא ממנו בליל שבת את הכוס הראשונה. ושים לב מה אנחנו אומרים. מחם מים, שאם ייגמרו המים, הוא ישרוף, ישרף, יפול הפקע, לא יודע מה יעשה, זה נזק, ואדם מפחד שמה תהיה שריפה, אסור להוציא מהמחם הזה כוס מים ראשונה, כי כל כוס מקרבת את ההתבקעות שלו, את השריפה שלו. איזה דודי מים חשמליים מותרים בשבת? כאלה שיש להם פקק ביטחון. מי שרואה את המחמי מים של הבתים, יש בצד מין תוספת כזאת, איזה עיגול, יש שחור, אדום, צהוב, לא יודע מה, כל מיני צבעים, אבל זה מין איקס כזה. שאם נגמרים המים, זה קופץ החוצה. יש פקק ביטחון. בזה אפשר להשתמש בשבת. לכן, להגיד שיש סכנת נפשות בדוד, קודם כל אין סכנת נפשות. אבל אם באמת יש סכנת נפשות, לא שואלים שאלות. במקום שיש סכנת נפשות. אפילו חשש, פיקוח נפש, מחללים שבת. אומר הרמב״ם על ידי גדולים, שלא יגידו ששבת מזולזלת. אלא דווקא הגדולים יעשו את זה. אז אם יש חשש, פיקוח נפש. אבל כללית לא צריך להיות חשש פיקוח נפש, וגם זה קרה לנו בקיץ, בטעות, דחפו איזה כלי, הרתחה של המים החמים התחילה לפעול, והבית התמלא עדים, ומה יהיה? מה יהיה? יגמרו המים. מה יקרה כשיגמרו המים? הפקק, הפיוז של המכשיר, יקפוץ. באמת זה מה שקרה. 3/4 שעה, נגמרו כל המים, טיק, הפקק הזה יצא החוצה, מוצא שבת, מחזירים אותו ומחממים. אין שום בעיה. לא צריכים להיכנס ללחץ כשהמכשירים תקינים. אני אומר שוב, פיקוח נפש קודם לכל. אדם לא צריך להחזיק בבית מכשירים שאינם תקינים ולא תשים דמים בביתך. זה נושא שהוא קשור לכל דבר. שום מכשיר לא תקין לא יהיה בבית, שום מקום שיכול להזיק לא יהיה בבית. זה נכון לכל השבוע. בפרט בשבת, בעזרת השם שנזכור לשמור שבתות, תוך שמחה ולא ננזק חס ושלום.